בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, האזנה הריבה, כאן ברדיו קול ברמה. נעסוק היום, נמשיך את עיסוקנו, מה שדיברנו כבר אתמול. אתמול שוחחנו על הגביר הצדיק החסיד המקובל, רבי ניסים נחום, יום ההזכרה שלו בחודש שבט. הוא נפטר בשבט תרפ"ז, ראיתי כתוב בתאריך ט"ז בשבט. תרפ"ז, כלומר לפני קרוב ל-100 שנה, 96 שנה, היה צדיק וחסיד, דיברנו על חייו בטריפולי, על המפגש שלו עם השדר שנתן לו קמיע מיוחד, ככה מסופר, ומאז חש וקיבל את הרצון הרב להוסיף עוד בקדושה מיוחדת, בסיגופים מיוחדים, קמיע שנכתב על ידי אותו שדר, שטוחה דרחמנה, שליח שמגיע מארץ ישראל, נכתב בקדושה ובטהרה, אז באמת השפיע עליו מאוד, וכמו שאמרנו, מאז החל גם ללבוש שק על בגדיו, אולי בסמיכות לתקופה הזאת, כדי להצטער על החורבן, היה נוהג בכל מיני סיגופים מיוחדים, היה בעל צדקה גדול מאוד, היה מפריש חומש מנכסיו, וסיימנו את הנקודה שבשנת תרנו, לפני קרוב ל-130 שנה, הגיע לארץ ביחד עם אמו, אביו נפטר בטריפולי, אמו הצדקנית גברת רבקה הגיעה איתו לשכונת הבוכרים, שם הם גרו ברחוב דוד, וכאן בעצם, סיימנו אתמול. הוא בירושלים עליו נתעלה גם כן רבות בתורת הקבלה, הוא למד אצל הגאון המקובל השדה, מי זה השדה? דיברנו עליו כאן ביום ההזכרה, או בסמיכות ליום ההזכרה שלו, לפני חודשיים, רבנו הגאון המקובל, רבי חיים שאול הכהן דווק, הוא בעצם נקרא השדה, הרב שאול דווק הכהן, מחבר ספר רפה שלמה, מפורסם בעולם הקבלה, מגדולי רבני חלב, נולד בשנת תרי"ח בחלב, ונפטר בשנת פטירתו גם כן של רבנו הקדוש החפץ חיים, שנת תרי"ג. אז אצלו למד רבי ניסים את ככה תורת הקבלה, תורת הנסתר, הוא גם היה מי שהיה מהמייסדים, אלה שסייעו ופעלו למען הקמתה של ישיבת רחובות הנהר, ישיבה שבראשה עמד השדה, וגם ישיבות אחרות, ישיבת שער השמיים, של זה ישיבת המקובלים לבני אשכנז, שעמד בראשה הגאון המקובל רבי יהודה חיים לייב אוירבך, חביב של רבנו הגאון הגדול רבי שלמה זמן אוירבך, גם אותה הוא היה אחד ממייסדיה רבי ניסים, וכמובן אפשר גם לציין את ישיבת פורת יוסף, היא נוסדה שנים מעטות לפני פטירתו בתרפ"ג ג', ידוע על פי צוואתו של רבנו הגדול הבן איש חי, הבן איש חי נפטר 14 שנה ככה בערך לפני שהיא נוסדה, אבל היה על פי צוואתו שרצו להקים בית חולים, סיפור ידוע, הוא אמר שבית חולים לא חסר מי שיקים, אבל בית חולים לרפואת הנפש, כלומר מקום שעוסקים בו בתורה וביראה, שמרפא את הנפש ונותן את האפשרות לאדם לתקן את מידותיו ולגדול בתורה וביראה, ביראת שמיים, זה לא הרבה יעשו, ככה הוא אמר, אמר עד רבה, כן, אז בירושלים הקהילה הייתה גם קטנה מצומצמת, המשאבים היו מצומצמים, לא היה קל להקים ישיבות, ולכן הוא אמר עד רבה, עדיף להקים ישיבה, ולכן נוסדה ישיבת פורת יוסף, על ידי תלמידו, הגאון רבי בן ציון מרדכי חזן, אז הוא, רבי ניסים נחום, היה ממייסדי הישיבה, סייע לישיבה, היה במשך שנים, כן, 4 שנים עד שהוא נפטר, היה בעצם בכל העניין של ייסוד הישיבה וניהולה של הישיבה, מה שצריך לסייע, תרומות וכדומה, אז עמד בקשר גם עם רבני הישיבה וגבאיה, הוא עצמו היה מגבאי הישיבה, זה רבי ניסים נחום, ובירושלים גם כן נחזיק רבות בתלמידי חכמים, בלומדי התורה, כמו שאמרנו אתמול בסייעתא דשמיא, כתבתי מאמר על דמותו לפני 10 שנים בויען שמואל, שנת תשע"ג, שם במאמר שהכותרת שלו זה תורה וגדולה במקום אחד, הגביר החסיד רבי ניסים נחום, שם הבאנו את כל הפרטים הללו, ואני אקריא פה עוד קטע מאותו מאמר. בקשר לידיעותיו ועלייתו בתורת הקבלה, יש להביא את מה שכתב מרן הגאון רבנו רחמים חייכוויטה הכהן זצ"ל לתלמידו מרן הגאון הקדוש רבנו מצליח מזוז זצ"ל, מייסד וראש ישיבת כיסא רחמים בתוניס. אז פה, כאן במאמר, הבאתי את הדברים הללו, זה דברים שהביא אותם, זאת אומרת, הבאתי את זה מדבריו של רבנו מרן ראש הישיבה, מאמר באור תורה, בדיוק 50 שנה אחורה, שבט תשל"ג, בדיוק לפני 50 שנה, היום זה גם מופיע גם בספר מגדולי ישראל. אז ככה כותב מרן רבי חויטה, וזה הלשון, ומפי הרב דוד עידן, נירו יאיר, שזה הסבא רבא שלי, שמעתי כי יש קושייה גדולה בדברי האריזל, ונתחבטו בה גדולי המקובלים בעיר הקודש, כן, בירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. ובראשם הרב הגאון, אולי הרב הגדול, בג'רבה הרעג זה הרב הגדול, הרב הגדול מוארש הכהן דווק נירו, באה אלפה שלמה, זה השדה. וישבוע באופנים שונים, כן, גם בקבלה יש קושיות, יש תירוצים, יש לעתים סתירות שצריך לומר יישובים, אבל יש תירוץ אחד או כמה תירוצים, כמו שאנחנו מכירים בלימוד הנגלה, גם תורת הנסתר, מקשים, מתרצים, היה קושייה ותרצו כמה תירוצים, ובבוא הרב רבי ניסים נחום זל לטוניס, אמר להרב מוארפג, מי זה הרב מוארפג? זה המקובל הגדול, ממש מגדולי המקובלים, רבי רפאל ג'אמי. אז הוא אמר לו, הקושייה והיישובים שבה, אשר לא נחה דעתו מהם, רבי ניסים נחום היה כל כך בקי בקבלה, שהתירוצים שתרצו בירושלים על הקושייה, הוא לא יישב את דעתו. והוא, רבי רפאל ג'אמי, מיד אמר לו תכף תשובה ברורה, מיד תרץ לו תשובה מיד על הקושייה. והשתעשע בה הרב רבי ניסים נחום, ואמר, זוהי התשובה האמיתית. היה כל כך מקובל גדול, ש... התירוצים האחרים לא הניחו דעתו, שרבי רפאל ג'אמי מקובל עצום, אמר לו תשובה, מיד, כן, גם מראה כמה רבי רפאל היה ענק בקבלה, ורבי ניסים השתעשע ושמח בתשובה הזאת. פה אני מוסיף את לשונו של הסבא רבא, הגאון רבי דוד עידן, שהוא מספר בספר דרשותיו, משכיל לדוד, זה חלק ראשון של הספר, שהוא מספר, שהוא נסע ביחד עם רבי ניסים נחום מג'רבה לעיר ספקס, היא בדרך מג'רבה לטוניס, יש את העיר ספקס, עיר ידועה, ומשם הם נסעו לטוניס, אז הם נסעו ביחד רבי דוד עידן ורבי ניסים נחום, והוא מאוד מאוד ככה שמח, מאוד נהנה מדמותו המיוחדת של רבי ניסים, והוא כותב כך, בזה הלשון, אומר רבי דוד עידן על רבי ניסים נחום, הוא אומר, וכל עסקו וחפצו רק לזכות את הרבים, ובפרט מן הפרט בלימוד הקבלה ותיקוני הנפש, למשל תעניות ותיקוני קרת ולימודים בלילה לאיזה חברות או חבורות, עם תיקון חצות ועניינים של התקרבות הגאולה, זה חפצו ורצונו ועיקר תכלית ענייניו. פה לא הבאתי את זה, אבל שם, הוא אמר לא, אבל בספר עצמו שם הוא גם כותב, שהוא כבר היה נראה לו שאולי הוא יהיה המשיח, הוא היה יהודי כזה גדול ומיוחד, גם אדם שהיה גם... ראו בו גם גינונים של נסיכות, היה נגיד ונדיב גדול, היה ענק וקדוש, אמר עצמו, אולי הוא יהיה המשיח, עד כדי כך. כן, היה בקשר מיוחד עם עמוד ההוראה, רבנו מרן רבי משה חלפון הכהן, היה כמה פעמים שהם נפגשו, רבי ניסים נחום בעצמו ביקר בתוניסיה, וידוע ש... היה מפגש כאשר מרן רבי משה חלפון הכהן פגש בטריפולי, בביתו, את רבי ניסים נחום, בבית של רבי ניסים. אולי גם כמדומני זה היה הפגישה הראשונה ביניהם. רבי משה חלפון הכהן כידוע היה עם חולי בעיניים. לכן גם הרופא אסר עליו לכתוב בלילה, וכל היבול התורני העצום שלו של כ-100 ספרים פלוס, זה מאותם שעות שהוא כתב ביום, ולא יכל לכתוב בלילה. היה לו אברך שהיה כותב לפעמים את המכתבים שלו לידו, אבל משהו בעצמו כתב, וככה ישב לכתוב, זה היה רק ביום. היה סובל מחולי בעיניים. אז הוא נסע למלטה, שם היו רופאים שיכולים לטפל בעניין, ובדרך הוא התארח בטריפולי בביתו של רבי ניסים. שם הוא סיפר לו שלרופאים הערבים בג'רבה יש איזה מסורת, שזה תרופה לעשות קביעה, בצד העין, אבל זה, לעשות קביעה בצד העין זה דבר שלא כזה פשוט, אז הוא נוסע לטפל בצורה יותר פשוטה, יותר מתקבלת במלטה. אז רבי ניסים נחום ככה התפלה על העניין וקרא למשרתו, וקש בנו שיביא לו גחלים לוחשות וגם שפוד כזה, לקח אותו, את אותו שפוד וברזל, חימם את זה ככה שיהיה רותח מאוד ב... גחלים, והעביר אותו על כל גופו. הוא היה רגיל לעשות ככה לצורך סיגופים ותיקונים, וכן, לכל העניינים הגדולים הללו. ואז הוא אמר שכשאדם שם נגד עיניו שם השם, לא ירגיש שום כאב. כמובן שרבי חלפון, רבי ניסים, שניהם היו אנשים קדושים, כל אחד לפי ההנהגה שלו, אבל לראות את ההנהגה של רבי ניסים, את הדברים שהוא ככה סיגל לעצמו בקדושה ובתאורה, ובאמת היה בניקר, כן, צריך להדגיש, זה לא דבר שייך שאדם יעשה בימינו, אף אחד לא יחשוב לעשות דבר כזה היום לכפרת עוונות, אנשים גדולים כמו רבי ניסים, זה היה דבר שמתאים להם, ודאי לא בשבילנו. אז זה היה הקשר בין אותם שני גדולי עולם, מרן רבנו משה חלפון הכהן ורבי ניסים נחום, היה ביניהם קשר רב, רבי ניסים גם ביקש ממרן רבי חלפון שיעלה איתו לירושלים, ועוד ועוד סיפורים על הקשר ביניהם, היה קשר אדוק ביניהם, היה אדם גדול, רבי ניסים, אדם שכמו שאמרנו אתמול, תורה וחסד, גם, כן, נראה גם היום הזכרנו את זה, אדם שכל מסכת חייו הייתה סביב הנושא הזה של להרבות תורה, להרבות חסד. פה במאמר הבאנו מה ש... כן, לשון שנכתב בספר אחרון הגאונים בתוניסיה, בזה הלשון. לעתים מנסים לקשר גולת כותרת על מידה, על מידה מיוחדת העולמת אותו. ברבי ניסים נחום לא ניתן לומר כך, משום שכתר מידותיו משובץ ביהלומים בוהקים, שלאין סוף מעשים נאצלים ותכונות מיוחדות שהקרינו על כל הסובב. מעגל חייו נע סביב התורה, החסד וההסתגפות למען כפרת עוונות. רק נזכיר את הדברים של הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי בספר דורש טוב לעמו, שם הוא מביא שבירושלים הזכירו בהקשר לסיפור חייו המופלא של רבי ניסים את הגמרא מסכת שבת דף כ"ה, כ"ה עמוד שני, כל הרגיל בנר אביאנו בנים תלמידי חכמים, ורש"י מפרש כי נר מצווה ותורה אור, זה הפסוק, אז כל הרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים. אז אמרו בירושלים שהרי אמו של רבי ניסים הצדקנית רבקה, היא הרי כל יום שישי הייתה מסתובבת, יש אומרים היא בעצמה, או שלוחו של אדם כמותו, היו נשים שהיו ממונות על ידה, אבל יש גם, אני חושב שסיפרו שהיא בעצמה. הייתה עוברת בכל 24 בתי כנסיות שבטריפולי, והייתה מכינה את הקנדילים, את ה, ככה, אותם צלוחיות עם שמן, ש, כן, שמן למאור, שיהיה אור מיוחד בבית הכנסת. ככה היא עשתה את זה בעצמה, יכול להיות שאולי חלק מאותם בתי כנסיות היא עשתה בעצמה, וחלק היא שלחה שליחים, אבל זה היה מפעל שלה. וכן, אז זה לא הדליקה נר אחד, מצווה או כמה או שתי נרות, אלא הדליקה נרות רבים כל כך. אז היא העלתה ופעלה למען נרות מצווה רבים, אז זכתה לבן תמיד חכם גדול שכזה. הרגיל בנר זוכה לבנים תמידי חכמים. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היו ברוכים בהמשך האזנה הרבה.